עסקנו בחג השבועות, וגם הפעם אני מבקש להקדיש את עיקר עיסוקנו עדיין לענייני חג השבועות, אבל אל אותם הימים הנסתרים הנמצאים אחריו שבתוכם אנחנו נמצאים עכשיו, ימים שנקראים בהלכה ימי התשלומין, או שבעת ימי התשלומין של חג. היום שעוד לא זכינו בשבועות האחרון לחוג אותו בבית המקדש כמו שצריך, הרי שלימי התשלומין אין כמעט ביטוי ממשי, להוציא את המנהג שאת מקורו בהלכה נראה מיד שלא אומרים תחנון עד י' ב' בסיוון. זאת אומרת, חג השבועות החל בו' סיוון, ששת הימים האלו שאחריו עד י' ב' בסיוון ועד בכלל. ולהוציא את זה בעצם לא נשמר משהו ממשי משבעת ימי התשלומין, ועל ידי זה הרבה יותר בולט ההבדל שבין הרגל הזה עם היום האחד לבין שני הרגלים האחרים, פסח וסוכות, עם שבעת הימים. אבל לאמיתו של דבר יש לימים שאחרי חג השבועות משמעות הלכתית גדולה מאוד, שמתוך עיון במשמעות הזאת אני מבקש לברר את עניינו של חג השבועות ונדבך נוסף על מה שעשינו בשבוע שעבר, ובעיקר את הקשרו לימים שאחריו ולימים שאנחנו גם בתקופה הזאת מצויים בהם. ראשית, לעניינה של ההלכה, במקור הראשון מופיעים הדברים בשולחן ערוך בסימן קלמ"א, זהו הסימן שעוסק בו מרן המחבר בענייני נפילת אפיים ובימים שבהם לא נופלים אפיים, אין אומרים תחנון, ומנהג פשוט שלא ליפול על פניהם בכל חודש ניסן ולא בטט באב ולא בין יום הכיפורים לסוכות, ולא מתחילת ראש חודש סיוון עד אחר שבועות. כך מופיע פה בסוף. על המילים האלו של מתחילת ראש חודש סיוון עד אחר שבועות מאיר המגן אברהם במקור מספר 2 את ההערה הבאה, ויש מקומות נוהגים שלא ליפול שבעה ימים אחר שבועות. לא אכנס כאן לפלפולים הרבים מאוד שנכתבו על החצי הזה של המשפט. שבעה ימים זאת אומרת שזה כולל את י' ג', ולא שבעה ימים, כולל שבועות. לפרט הזה בכלל לא ניכנס. הדבר הפשוט ביותר הוא שהדברים אמורים פשוט בחוץ לארץ שיש יום טוב שני, ולכן לוקחים עוד יום, אבל גם עם זה יש סיבוכים, לזה לא ניכנס. הכוונה היא לאותם שבעה ימי תשלומים, הנה המגן אברהם מסביר בסוף, לפני שהקורבנות היה להם תשלומים כל שבעה. על אילו קורבנות מדובר, מהו הסיפור הזה של הקורבנות ועניין התשלומים, נראה את הדברים במקורם. מקור הנושא של תשלומים לקורבנות מחייב קודם כל את הבנת הקורבנות שהיו קריבים בחג. כשאנחנו מדברים על החג, אנחנו מדברים על הרגל. שלוש מצוות עשה קובע הרמב״ם בתחילת הלכות חגיגה, שלוש מצוות עשה נצטוו ישראל בכל רגל משלוש רגלים. ואילו הן הראייה, שנאמר ייראה כל זכורך, והחגיגה, הרמב"ם מיד יפרט מה זה כל אחד, שנאמר תחוג להשם אלוקיך, והשמחה שנאמר ושמחת בחגיך. עניין התשלומים יובהר בהלכה ז', ההלכה הבאה שנלמד, אבל למענה צריך את ההקדמה הזאת. מה הן אותן שלוש מצוות? הראייה האמורה בתורה, יראה כל זכורך, היא שנראה פניו בעזרה ביום טוב הראשון של חג, אבל הראייה הזאת מצטרף שיביא עמו קורבן עולה. בין מן העוף, בין מן הבהמה. וזאת עולת ראייה. עולת הראייה היא העולה הקריבה בחג, וכשמדובר כאן על החג, הכוונה היא שמביאים את זה בחג הראשון. ביום טוב הראשון של חג, צריכים להביא את עולת הראייה, ואז רואים פני השם. המצווה השנייה שישנה בחג היא החגיגה. החגיגה האמורה בתורה היא שיקריב שלמים ביום טוב. אצלנו הביטוי חג הפך להיות ביטוי מושאל ליום טוב, ליום של שמחה, אבל לחוג פירושו להביא קורבן חגיגה. והחגיגה היא שלמים, והדבר ידוע שאין השלמים באים אלא מן הבהמה. אם כן, בפירוט עד כאן, ישנה מצווה ראשונה של ראייה, הקורבן הביתה הוא עולה, אנחנו זוכרים שהעולה עולה כולה להשם, ישנה מצוות עשה שנייה שנקראת חגיגה, הקורבן שם הוא שלמים, ואנחנו זוכרים שהשלמים נאכלים לאדם ולא רק להשם. זהו אותו הקורבן שעושה שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, ואלו שלמי החגיגה. המצווה השלישית היא השמחה האמורה ברגלים, היא שיקריב שלמים יתר על שלמי החגיגה. עוד שלמים אחרים שבאים בשמחה, ואלו הם הנקראים שלמי שמחת חגיגה, שנאמר וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני השם אלוקיך. עד כאן יסוד ההלכה הפשוט של מצוות קורבנות החג. הקורבנות האלה צריכים לבוא ביום הראשון. עכשיו אנחנו עוברים לבירור בנושא של החגיגה. מה דינו של מי שלא הביא את החגיגה, בלשון ההלכה, מי שלא חג ביום טוב הראשון? שוב, שלא מתבלבל, לא קיים את החג, לא הביא את קורבן החגיגה. מי שלא חג ביום טוב הראשון. ממשיך הרמב״ם בהלכה זי, באותו מקור שלפנינו, מי שלא חג ביום טוב הראשון של חג הסוכות, חוגג את כל הרגל. אותו הדין קיים גם בפסח. בסוכות הוא יחוג גם את היום השמיני, כי יש שמיני עצרת. שבעת ימי התשלומים הם איפה? ימי חול המועד, או החג האחרון של פסח, ובסוכות גם שמיני עצרת, שמי שלא הביא את הקורבן בחג הראשון, יביא אותו במשך כל ימי החג. זה המושג של שבעת ימי התשלומים. בעצם היה צריך להיות נאמר ששת ימי התשלומים, כי היום הראשון הוא המקור. אבל זוהי הכוונה, לא ניכנס לטעם מדוע זה נקרא כך. אבל אילו שבעת ימי התשלומים? פה אנחנו מתחילים להיכנס לבעיה של שבוע. שבעת ימי התשלומים האלו בפסח ובסוכות די ברורים. מי שלא חג ביום טוב הראשון מביא כל השבעה, אבל כל השבעה הם בעצם רגל. כל הזמן הוא בעצם חג. כל המועד. עניינו של החג חל כל הזמן. אבל מה הדין של מי שלא חג ביום טוב של שבועות? עכשיו אין שבעת ימי הרגל. האם גם מי שלא חג ביום טוב של שבועות יכול להביא קורבן חגיגה שמעצם שמו פירושו שאנחנו בחג? בתת וביוד וביוד א' וביוד ב' סיוון, שהם ימים של חול לכל דבר? ממשיך הרמב״ם, וכן, מי שלא חג ביום חג השבועות חוגג כל שבעה, ויש לו תשלומים כל ששת הימים שלאחר חג השבועות. והרמב״ם שלא תורח לפרט בהלכה הזאת בעניינים הקודמים את מקור הדברים בפסוק, ומי שירצה יפתח את הגמרא, את המשנה ויראה, כאן מרגיש שיהיה לנו משהו מוזר. הרי זה משונה. מצוות התשלומים של הקורבנות בפסח ובסוכות קשורה לעצם פסח וסוכות. אבל מה הקשר בין החול שאחרי שבועות? ואז הוא אומר, ודבר זה מפי השמועה נאמר, שחג השבועות כחג המצות לתשלומים. טוב, כפי שראינו הרבה פעמים, בזה אפשר לעמוד. ככה פסוק, זו גזירת הכתוב, למדנו את זה מפי השמועה, ודי בכך. אבל אנחנו בכל זאת רוצים להבין קצת יותר מזה. מקור הדברים של הרמב״ם במקור 4, בגמרא במסכת חגיגה בדף י"ז, אמר רבי אלעזר, אמר רבי הושעיה, מניין לעצרת שיש לה תשלומים כל שבעה? כבר לרבי אלעזר מפריעה העובדה הזאת. עצרת, כלומר שבועות, אגב הערה בסוגריים שאליה נתייחס עוד מעט, אנחנו יודעים שלחג השבועות קוראים עצרת. כדאי לזכור, זה לא שם שניתן לחג בתורה שבכתב. בתורה שבכתב השם עצרת הוא שם כולל לכל החגים. בכל החגים מאמר עצרת להשם אלוקיך. עצרת תהיה לכם. חז"ל, והנה דוגמה, כינו דווקא את החג הזה מכל החגים בשם עצרת. מה ייחודו? אני משאיר את זה בסוגריים, נגיע לזה בהמשך. אמר רבי אלעזר, אמר רבי הושעיה, מניין לעצרת שיש לה תשלומים כל שבעה? ומשמעות השאלה היא, הרי היא אינה דומה לפסח וסוכות, שנאמר בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, מקיש חג השבועות לחג המצות. מה חג המצות יש לה תשלומים כל שבעה? אף חג השבועות יש לה תשלומים כל שבעה. אנחנו, כדי לא להיכנס לסוגיה יותר, עצרנו בצילום כאן, אבל כאן הגמרא ממשיכה ומעריכה בזה הרבה מאוד. איך זה ייתכן? אבל זו המסקנה בסוף. תשלומים, אלו הם התשלומים שבגינם איננו אומרים תחנון עד י"ב בסיוון, והשאלה שנשאלת לנו בתחילתם של הדברים, מה בעצם הדמיון? כיצד ניתן להביא קורבנות שלמי חגיגה של שבועות בימי חול של חודש סיוון סתם בשנה? זו שאלה שתחייב אותנו בהבנה שאולי תשפוך לנו אור על השבועות ועוד יותר על הימים הבאים בעקבותיו. לפני שנענה עליה אני רוצה להרחיב את השאלה עוד יותר. כי ניתן אולי יהיה לומר בעקבות השאלה הזאת, קברו שבעה ימים, אז במקרה בשבועות זה יצא אחרי החג ימים של חול. אבל לא צריך לעשות מזה עסק. מיד נראה שזה בכלל לא כך. איך אמרנו בהלכה הראשונה ברמב״ם? שישנן שתי מצוות עשה ראשונות לפני השמחה. עולת ראייה וחגיגה. לחגיגה יש תשלומים כל שבעה. מתי מביאים עולת ראייה? עולת ראייה מביאים ביום טוב הראשון גם. אבל בזה נחלקו בית הלל ובית שמאי. זהו נתון נוסף שאני רוצה להעלות, הוא נתון הלכתי אחרון לענייננו, נדמה לי שפשוט ההלכות האלו הן יסודיות מאוד להבנת הדברים בהמשך. ישנו כלל בהלכות יום טוב, כלל יסוד, שהותרה שחיטה ביום טוב לצורך אוכל נפש. מותר לשחוט ביום טוב בהימה לצורך אוכל נפש. לכן בקורבנות שלמים למשל אין בעיה, כי אנחנו גם אוכלים מזה. מה באשר לעולה? הרי העולה כשמה עולה כולה להשם. אנחנו לא נהנים ממנה. מה דינה של עולה ביום טוב? בית שמאי ובית הלל נחלקו בעניין וקבעו כך. בית הלל אומרים עולת ראייה קריבה ביום טוב. בית שמאי אומרים שהיא קריבה במוצאי יום טוב. במוצאי יום טוב ראשון של פסח, במוצאי יום טוב ראשון של סוכות, שוב זה יוצא בכל המועד. מתחילתו. אבל מה יוצא לפי בית שמאי לגבי שבועות? שמתי אני מקריב את העולה? במוצאי חג השבועות. וכל כך מוזר הדבר עד שנתנו למוצאי חג השבועות שם. אנחנו שעוד חסרים בית מקדש וחסרים גם את התחושה שאנחנו חסרים קצת, לא נמצאים בתוך זה, אבל השם של איסרו חג שבועות הוא יום טבוח. כי ביום הזה היו מביאים את עולות הראייה. זה יום חול, זה איסרו חג, בכל איסרו חג אנחנו מציינים משהו, אבל איסרו חג של שבועות, הוא מיוחד מכל איסרו חג אחר. כי באיסרו חג הזה, לפי בית שמאי, היו מביאים את העולות. הבאתי את הדברים דווקא מההלכה כפי שהיא נוסחה בשולחן ארוך הרב. זהו שולחן הארוך של האדמור הזקן מחבד. ובשולחן ארוך הרב מופיעה ההלכה הזאת בלשון הבאה, ומיד נראה מדוע דווקא מכאן הבאתי את ההלכה. במוצאי חג השבועות, הלכה יוטט בסימן תף צד ידלת, במקור חמש. במוצאי חג השבועות אסור להתענות מעיקר הדין. כל מוצאי חג אסור להתענות כי זה איסרו חג. אבל זה נקרא מנהג, מנהג באלמה, ככה זה יקרה עוד מעט. ואילו במוצאי חג השבועות, באיסרו חג הזה, זהו עיקר הדין. מה הפירוש? לפי שהיה יום צבוח, בזמן שבית המקדש קיים, והיו, שבו ביום היו מקריבים עולות ראייה, שלא היו יכולים להקריב ביום טוב עצמו, לפי שאין בהם שום צורך אוכל נפש. אני לא רואה צורך לחזור ולהסביר, זה מה שאמרנו מקודם, כי הכל עולה. ואין מחללים יום טוב בשבילם, כלומר בשביל העולות, כיוון שאפשר להקריבם אחר יום טוב. על מה אתה מסתמך שהעצרת יש לה תשלומים כל שבעה? כלומר, על פי בית שמאי, מאוד מעניין אגב שבינתיים פוסק השולחן ערוך הרב את ההלכה בלי להזכיר שזה בית שמאי, עוד מעט הוא יגיד את זה. ושם היום יום טבוח, נקרא על פי ההלכה שבית שמאי פסקו, כי לפי בית הלל לא היה צריך להיות ליום הזה שום שם מיוחד. הרי מביאים את העולות ביום. אבל את עצם עולת הראייה של המצווה של יראה כל זכוריך בחג של שבועות, מקיימים אחרי החג של שבועות. האם זה לא הופך לגבינו את הנושא של הימים שאחרי חג השבועות למהותית מחייבים הבנה. אלו לא ימים של חול רגילים. אני מביא מלכתחילה את קורבן עולת הראייה של שבועות, לא בבב בסיוון, אלא בזיין בסיוון. זה מלכתחילה, זה לא מפני שמשהו קרה. זאת אומרת שיש משהו מהותי ביום שאחרי. כל איסרו חג זה איסרו חג באבותים, זה מחובר לחג, מנהג. אז מקפידים שלא להתענות ולא להספיד. אבל בחג השבועות לאיסרו חג, למוצאי החג, להמשך החג, לכל שאחרי החג, יש משמעות מיוחדת של חג. מה הפירוש? ואני ממשיך בדברי השולחן ערוך הרב, שבגללם הבאתי את הציטוט דווקא מכאן. עד כאן הדברים הם לא חידוש, הם מופיעים גם בהלכה. ואף על פי שזהו לדברי בית שמאי, ועל פי הידוע לנו שפוסקים לפי בית הלל, זה לא היה צריך כל כך לעניין אותנו להלכה, ולדברי בית הלל מותר להקריבן את עולות הראייה, אף ביום טוב עצמו, מכל מקום, כאן זה חידוש מהפכני, כיוון שבדבר זה עשו בית הלל כדבריהם, ואינני נכנס בכלל למקורו של האדמור הזקן של השולחן ערוך הרב, מניין זה. זה כתוב מפורש כבר באחד הראשונים, בתוספות ריד, במקומות אחרים, אבל הנחת יסוד. בית הלל עשו כדבריהם, ועוד, והרבה מישראל נהגו כמותן להקריב אחר יום טוב. ונעשה להם יום זה שהוא מוצאי יום טוב, כמו יום טוב עצמו, להיעשר בו בהפד ותענית. זאת מהפכה בתפיסה. כאן כבר אי אפשר יהיה לומר, טוב, נו, היום שאחרי שבועות הוא איסרו חג, אז במקרה, אחרי שבועות זה יום טוב. אחרי פסח אין דבר כזה. אחרי סוכות אין דבר כזה. אחרי יום כיפור אין דבר כזה. אחרי ראש השנה אין דבר כזה. עכשיו יש 7 ימי תשלומים שאנחנו בתוכם, שמתחילים בדין מיוחד יום טוב. מה זה? מה הפירוש של זה בכלל? וכיוון שכל זה היה במקדש, אני מסיים את דברי השולחן ערוך הרב, אם כן הפתה, מי שחרב בית המקדש, לא הותרה ההספד והתענית בו ביום. אבל במוצאי יום טוב האחרון של פסח ושל סוכות, לא היה יום טבוח אף לדברי בית שמאי, שכל עולות הראייה היו נקרבות במוצאי היום טוב הראשון. אז אם כן באיסרו חג, של שביעי של פסח או של שמיני עצרת, לא היה שום דבר. לפיכך אין בהם איסור להתענות מעיקר הדין, אלא מחמת מנהג באלמה, כמו שנתבהר בסימן תו כפת. עד כאן ליסודות ההלכתיים. ליסודות האלו די בהם כדי להבהיר לנו נקודה יסודית אחת. ימי התשלומים, שאולי לא כל כך מוכרים לנו כנושא שעוסקים בו, הם מושג הלכתי מחיים שיש בהם דין של יום טוב. היום הראשון שאחרי החג מלכתחילה, כך היה בבית המקדש, הרבה מישראל נהגו כך בבית הלל, הסכימו לבית שמאי. הקריבו עולות ראייה של שבועות בזיין בסיוון במוצאי שבוע. דברים פלאיים שמחייבים הבנה. ראשית לעצם הבנת מושג התשלומים, ואז להבנת העצרת, השבועות, שמתוכן נחזור לדברים הקודמים. אני חייב להסביר יסוד פשוט אחד, התשלומים בנושא החג אינם מה שאנחנו רגילים לקרוא תשלומים בעניינים הלכתיים אחרים. אנחנו רגילים בפרשה שלנו אפילו, בפרשת השבוע שלנו, בפרשת בהעלותך, לתשלומים לפסח. מי שלא עשו פסח ראשון מפני שהיו תמאים, אלו האנשים התמאים או שהיו בדרך רחוקה שבאו אל משה רבינו ואמרו לו, רוצים לעשות פסח שני. הם לא אמרו לו, רוצים לעשות פסח שני. הם אמרו לו, למה ניגרע לבלתי הקריא? אלו הפסוקים במקור 6. ויהי אנשים אשר היו תמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא, ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא. הם היו תמאים לנפש אדם, הם בעצם קיימו מצווה. הם קברו מת, הם עכשיו תמאים לנפש אדם, ועכשיו הם באים ורוצים להקריב את הפסח. ויאמרו האנשים ההם האליו, אנחנו תמאים לנפש אדם. למה ניגרע לבלתי הקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? ויאמר עליהם משה, עמדו בהשמיעה מה יצווה השם לכם, ומה מצווה השם, דבר אל בני ישראל אמור, איש איש כי יהיה תמה לנפש או בדרך רחוקה, ועשה פסח להשם, מתי? בחודש השני, ב-14 לחודש. אבל, והאיש פסוק י"ג, אשר הוא טהור ובדרך לא היה, וחדל לעשות הפסח ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. פסח שני לא הופך להיות תחליף לפסח ראשון. פסח שני הוא בדיעבד. למי שלא היה יכול להיות בפסח ראשון, איש איש, אשר בדרך ונטמא וכולי, יש פסח שני. מושג התשלומים הוא מושג של בדיעבד. אגב, לפי פרשנים רבים, רב סעדיה גאון בראשם, בני ישראל ידעו שזאת תהיה התשובה. והם באים לשאול שאלה אחרת, למה ניגרע לבלתי הקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? אנחנו רוצים להקריב פסח מלכתחילה שלא יחשב בדיעבד. ואז עונה להם משה, אין ברירה, זה פסח שני. כך מסביר הסג, למה ניגרע מקור 7, למה נימנע מהקריב כמו קורבן השם שבמועדו? זה מושג התשלומים בעוד הלכות. יש דין תשלומים בתפילה. מי ששכח, מי שהיה אנוס ולא התפלל, שגג, יכול להשלים. אבל זה לא הופך את התפילה שלמחרת לבמקום התפילה. כלומר, אם הוא לא התפלל אתמול, אז הוא מלכתחילה, זה נחשב לו לחלק מזה. תשלומים של החג זה עצם הדין. התורה קבעה שהקורבן של החג הראשון קרב ביום הראשון, אבל הוא יכול להמשיך ולהיקרב כל ששת הימים שאחר כך. נכון שצריך להזדרז ולהקריב ביום הראשון, אבל כשאתה מקריב בימים שאחרי, זה לא תפילה אחרת, זה לא פסח שני. זה קורבן אחד, זאת החגיגה. ההקדמה האחרונה הזאת הופכת את הבעיה שבה אנחנו עסוקים להרבה יותר גדולה. הימים שאחרי שבועות הם ימים שבהם באופן מהותי אפשר להקריב את קורבן התשלומים של חג השבוע. זה לא ימי פסח שני. זה ימים שכך הם נועדו, הם נולדו עם כוח כזה שיקריבו בהם קורבן חגיגה. ימי חול עם תוכן של חג. מוצאי יום טוב של שבועות הוא יום חול שהוא כיום טוב בפני עצמו, יום טבוח. מה קרה? נדמה לי שכדי להבין את העניין צריכים לנסות להבין את כל מושג השבועות בשונותו מן החגים האחרים. הזכרנו כבר מקודם שחז"ל הם אלו שקראו לחג הזה עצרת. הם בעצם לקחו את השם של כל הימים הטובים וקראו רק לחג הזה בשם הזה. על חג השבועות יש הרבה הרבה מה לשאול. הוא החג היחיד בתורה שאין לו בעצם שום שם מיוחד. התורה קוראת לו שבועות, ומשתמשת גם בביטוי בשבועותיכם. לא כתוב בסוכותיכם או בפסחכם, אבל יש בשבועותיכם. אבל כל מושג השבועות הוא בעצם לא שם עצמי של היום. מה פירושו של השבועות? אז סיימנו לספור את שבעת השבועות. השם עצרת, גם הוא לא מיוחד לחג הזה. השם חג הביקורים הוא השם החקלאי של החג, כמו חג האסיף וחג הקציר. אם נעמיק מעט נגלה שמה שלא ניתן לחג הזה שם, הוא מפני שבעצם התורה לא מספרת על שום דבר היסטורי שאירע בחג הזה. כל רגל אחר נקרא על שם האירוע ההיסטורי שהתרחש באותו רגל. בפסח פסח השם על בתי בני ישראל בנוגפו את מצרים ואת בתינו הטיל. זהו שמו פסח. הוא גם עשה לנו נס שלא הספיק בציקם של אבותינו להחמיץ וכולי, ואנחנו אוכלים את המצות שעל שמם חג המצות. בסוכות עשה לנו הקדוש ברוך הוא נס והושיב אותנו בסוכות, ולמען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאי אותם. אנחנו יושבים בסוכות. התורה לא מספרת על שום אירוע שהתרחש בחג השבוע. אז בעצם מה עניינו? היו מי שרצו לומר, והדבר נשמע מאוד מאוד פשוט ונכון, שהסיבה שחז"ל נהגו לקרוא לחג הזה עצרת היא מן הסיבה הזאת. עצרת פירושה העצירה ממלאכה, עצירת השגרה, השביתה. הדבר היחיד שבשבועות הוא רק העצירה ממלאכה. אין בה שום דין אחר. אם נוסיף נגלה שגם מצידנו זה כך. לכל חג יש את המצוות המיוחדות שלו. לסוכות יש את הלולב, את הסוכה, לפסח את המצות, את סיפור יציאת מצרים. גם לראש השנה ויום הכיפורים הכללים שאמרנו עד עכשיו חלים בהם. אלו הם ימים שהתורה אומרת מה מתרחש בהם. לא אירוע היסטורי, אלא אירוע נצחי שמתרחש באותו יום. באחד לחודש השביעי זהו יום זיכרון תרועה. הקדוש ברוך הוא זוכר. לכן אנחנו צריכים להריע, לתקוע. יש פעולה אלוקית שמתבצעת, ויש מצווה ייחודית שנעשית מצדנו. ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא מכפר, ואנחנו צריכים לעשות ביצוע של פעולה, לצום. מה יש בעצרת? שום דבר. ואולי עניינה של העצרת שהיא נקראת כך, כמו שאמרנו, כי זה כל מה שיש בה. אבל השאלה הפשוטה והידועה שצריכה להישאל כאן בתוך הדברים היא שאלה נוספת. הרי חז"ל עושים חשבון פשוט. בסוף החשבון הם מגיעים לזה שבחג השבועות היה מתן תורה. יש על זה מחלוקת, רב סיוון, זין סיוון, אבל אז היה מתן תורה. זאת אומרת, שהיה אירוע היסטורי באותו יום. האירוע הזה לא מספיק חשוב כדי שהתורה שבכתב כבר תציין אותו. האירוע של מתן תורה בהר סיני, אין לו את החשיבות של הסוכות שבהם ישבו בני ישראל שיצאו ממצרים. הרי כל יציאת מצרים היא כדי שכשנגיע בצאתנו ממצרים להר הזה, נעבוד את האלוהים על ההר הזה. אין מקום לציין את היום הזה, שעל פי החשבון שחזל עושים לנו, הוא חל ביום הזה של שבוע. נדמה שכאן מתחיל כל הרעיון המשנה את חג השבועות מכל החגים. חג השבועות שונה מכל החגים גם בהלכות הקשורות בו עצמו. גם שמחת היום טוב של שבועות שונה, חזקה יותר, מאותו ושמחת בחגיך של החגים האחרים. נוכיח את זה עוד מעט, אבל אני אנסה לפתוח בשון. ייחודו של חג השבועות הוא שאין בו שום ייחוד. מה פירוש? כל חג שונה מהימים שלפניו ומהימים שלאחריו, בכך שביום הזה, בחג הזה, התרחשה תופעה מסוימת. התרחש אירוע מסוים בהיסטוריה, או מתרחשת פעולה אלוקית מסוימת בהווה. ביום הזה יכפר. האירוע שקוראים לו יציאת מצרים לא התרחש יום אחרי פסח, אלא רק ביום של פסח. לכן היום שאחרי פסח הוא יום חול. המבדיל בין קודש לחול נתן בנו את הדעת להבדיל ולהגדיר מהו יום טוב ומהו חול. ייחודו של הזמן של כל אחד מן הרגלים הוא בכך שהוא שונה מהימים האחרים, הקודמים והבאים אחריו. מעניין מאוד גם ההבדל בין עצרת לבין כל שמות החגים האחרים. פסח, סוכות, נקראים על שם, זו הבחנה עמוקה מאוד, נקראים על שם פעולה שעשה הקדוש ברוך הוא בעולם. לא אנחנו פסחנו, הוא פסח. לא אנחנו עשינו סוכות, הוא הושיב אותנו בסוכות. יום הזיכרון, יום הכיפורים, אנחנו מתכפרים. אנחנו מבקשים להיזכר. עצרת, שכך נקראים כל החגים וחז"ל ייחסו את זה רק לשבועות. מי עושה את העצרת? מי עוצר? על מי מוטל התפקיד לעשות עצרת? על האדם? על העם? עלינו? אנחנו סופרים את השבועות שנקרא בתורה בשבועותיכם. אנחנו סופרים את השבועות ואנחנו עוצרים את העצירה ועושים עצרת. החגים האחרים נקראים קודם כל על שם הפעולה האלוקית שהקדוש ברוך הוא עשה. כי מהו השוני הגדול? בעצרת לא התרחשה שום מציאות מסוימת. בחג השבועות התרחש הכל יחד. מתן תורה הוא המציאות שבה אנחנו קשורים אל הקדוש ברוך הוא, לא דרך הופעה אלוקית כזאת או הופעה אלוקית אחרת. אנחנו קשורים אל הקדוש ברוך הוא דרך עצם המהות שמקשרת אותנו. תורה שניתנת לישראל. איך באותו מדרש ידוע שסובב הקדוש ברוך הוא על כל האומות ושואל אותם אם הם רוצים את התורה המוטב, וכל האומות שואלים מה כתוב בה, ואז הם בוחרים שלא לקחת את התורה, והוא מגיע אל ישראל והם לא שואלים אותו מה כתוב בה, והם עושים את אותו הרז, את אותו הסוד הגדול, ואומרים נעשה ונשמע. הנעשה ונשמע קובע שאנחנו והתורה קשורים לא מפני שמשהו התרחש. אני לא מודה על תופעה שהתרחשה וראיתי אותה והיא התחברה אליי דרך איזשהו חוש בגוף או בנפש או במערכת התחושות שלי. אני מודה על עצם הקשר המהותי שיש לי עם נותן התורה. במתן תורה התרחשה תופעה שאז נבחרנו להיות לעם. בחירה אמיתית היא לא שבוחרים בי מפני שהייתי נחמד או לא הייתי נחמד. כשאני בוחר בך מפני מעלה שיש בך, או בוחר בו מפני מעלה שיש בו ולא בך, בעצם הבחירה היא לא חופשית. המעלה הזאת גורמת לי שאבחר. תול את המעלה ולא בחרתי בך. מהי בעצם בחירת ישראל? מהו העתה בחרתנו? מהי הבחירה הזאת שנעשתה במתן תורה? במתן תורה עם ישראל נבחר לא מפני שהוא ראה שמה שכתוב בה מוצא חן בעיניו, אלא מפני שהוא הצליח לא לשאול מה כתוב בה. הוא מחובר אל התורה, כפי שהזכרנו לאחרונה, לא מצד תוכן העניינים, אלא מפני שהוא מחובר, הוא קשור למחבר בעצמו. הוא מעריץ את מחבר הספר, גם אם הוא לא מכיר את התוכן. החיבור לתורה לא שייך לחוש, לעניין, לפעולה, לאירוע, אלא לכל המהות שלו. כשעוסקים בכל המהות, הופך החג להיות שונה לחלוטין. זוהי הסיבה שעל החג הזה נפסקת הלכה. בכל החגים ישנו ויכוח ידוע בין רבי יהושע לרבי אליעזר, איך חוגגים את החג. רבי יהושע אומר צריך לחלק. חציו של חג צריך להיות להשם, לתורה, לתפילה. חציו של חג צריך להיות לכם, לאכילה, לשתייה. רבי אליעזר חולק על רבי יהושע בכל החגים. ואומר לו שבכל החגים או כולו להשם או כולו לכם. אבל בחג השבועות מופיע הביטוי במקור 8, אמר רבי אלעזר, הכל מודים בעצרת. שוב חג השבועות, ובאינה נמי לכם. גם רבי אליעזר מודה בזה. מה הייתה מה? יום שניתנה תורה הוא. יש הרבה הסברים. יש הרבה קושיות. הקושייה המפורסמת היא אולי בדיוק הפוך. הרי אם זה יום שבו ניתנה תורה, אז היה צריך רבי יהושע להודות לרבי אליעזר שביום הזה כדאי כל היום ללמוד תורה. ופתאום התהפך הגלגל. רק בעצרת מודה רבי אליעזר לרבי יהושע שבחג שבו ניתנה תורה צריך ביום הזה לאכול ולשתות. יש הרבה הסברים, אבל נדמה שהעמוק והפשוט שנובע מהדברים שאמרנו עכשיו הוא זה. מה הוויכוח אם החג הוא להשם או החג הוא לכם? רבי אליעזר בא ואומר, יש הבדל אצל האדם בין הלהשם לבין הלכם. בין החלק הרוחני, האלוקי, לבין החלק של הלכם. הטבעי, המאכל, המשתה. בעצרת, ביום שניתנה תורה, ביום שנהיינו מחוברים לתורה, בעצרת התבטלה החלוקה בין להשם לבין לכם. בעצרת כולם מודים שהלכם הוא גם כן להשם. זה נותן את הכוח לזמן מסוים. איך מתאר אותו מזמור בתהילים? למנצח מזמור לדוד. רוצה אדם להכיר את הקדוש ברוך הוא. יש המון אפשרויות. השמיים מספרים כבוד אל. מעשה ידיו מגיד הרקיע. גם בזמנים יום ליום יביע אומר. לילה ללילה יחבדה. שמש. בקצה קבם, בקצה הארץ יצא קבם. כל פרט כזה נותן הכרה מפן מסוים עם הקדוש ברוך הוא. אבל יש פרט אחד שמיישיב את כל הנפש. תורת השם תמימה משיבת נפש. שההתחברות היא עם התורה עצמה. זו התורה של הלב שעסקנו בה בשבוע שעבר. אז פתאום האדם כולו הופך להיות קשור להשם. כשההתחברות היא עם התורה, והנה היסוד להלכות שבהם פתחנו, מה אז מחדש חג השבועות? שימי התשלומים שלו יכולים להיות לא רק בימים של חג, אלא גם בימים של חול ממש. מה שנחשב חול הופך להיות חג, ויכול החול לגלות את הקודש שבו מתוך העצרת. מוצאי חג השבועות זהו יום טבוח. ששת ימי התשלומים שאחרי חג השבועות הם כמו חול המועד. בימים האלה אני לא צריך שהקדוש ברוך הוא יקבע לי בתורה שאלו ימים של חג. את הימים האלו אני עצמי הופך לחג. אני יכול בטט בסיוון להביא קורבן תשלומים ולומר שזהו שלמי החגיגה של החג של שבוע. אני יכול על פי בית שמאי חייב במוצאי חג השבועות להביא את עולת הראייה ולומר שעכשיו אני רואה את פני השם כאילו זה חג ממש. זוהי מציאות אחרת מכל החגים כולם. שאלנו למה אין מצוות מיוחדות לחג הזה? כי מה פירושם של מצוות מיוחדות לחג? אני יושב בסוכות כדי לזכור את הסוכות שישבנו ביוצאינו ממצרים. אני מספר ביציאת מצרים כדי לחוש בכל דור ודור כאילו יצאתי ממצרים. אני אוכל מצות כדי לחוש את פתיקם של אבותינו שטרם החליט. איזו מצווה שייך שאני אעשה כדי לחוש איזה אירוע בשבועות? אין פעולה ספציפית. כל ההוויה שלי קשורה עכשיו אל החיבור עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו אני מתחבר עם נותן התורה ועם התורה בעצמה. שאלנו למה לא כתבה התורה בפירוש את יום מתן תורה. זו היא שאלה עצומה. זה האירוע שכל הדרך הולכים אליו. מבריאת העולם הכל תלוי באותו יום השישי שיקבלו בו את התורה. למה לא כתבה התורה על האירוע הזה? מתי הוא היה? כל כך הרבה תואר האירוע. כל אירוע מתואר עם התאריך שבו. מדוע לא? כי האירוע הזה לא שייך ליום מסוים. כי הוא לא מרוכז בנישה מסוימת. כי הוא לא מחובר דרך הופעה מסוימת. כי תורה אינה שייכת לשכל או לרגש או להיסטוריה או להווה או לאתמול או למחר, היא שייכת לכל יחד. המגן אברהם פוסק במקור מספר 10, פסיקה שכדאי לזכור אותה. איתה בכוונות ובכתבים, והזכירות הללו הן מצוות עשה. לכן בברכות קריאת שמע, כשאומרים את הברכה של אהבה רבה או אהבת עולם אהבתנו, ושם מזכירים, ובנו בחרת מכל העמים וקירבתנו לשמך הגדול והגיבור והנורא, וכל מה שמזכירים שם. כשיאמר ובנו בחרת, יזכור מתן תורה. הבחירה בנו היא מתן תורה. במתן תורה מתגלה שנבחרנו בעצם, במהותנו, שכולנו קשורים בכל אישיותנו, בכל ישותנו לקדוש ברוך הוא. כשקשורים בכל הישות לקדוש ברוך הוא, זה לא רק ברוח, זה גם בחומר. איך יהיה הדין של חג השבועות? בפסח הבאנו מנחת צהורים, ואז נאסרנו באכילת חמץ. ומה יהיה בחג השבועות? בחג השבועות אנחנו מצווים להביא מנחה חדשה, מהו חידושה של המנחה בפרק כ"ג בספר ויקרא? ממושבותיכם תביאו לחם תנופה, שתיים, שני עשרונים, סולת תהיינה, חמץ תיאפנה. בשבועות יש עניין חדש. בפסח היינו צריכים להתנתק מן החמץ. בשבועות יש עניין לחבר אל הקודש גם את החמץ. זאת מנחה חדשה. לא מתרחקים מן החמץ, לא נאסרים בחמץ, אלא מקריבים את החמץ. אותו הדבר שהתרחקנו ממנו ברגל הקודם, עכשיו באה המנחה החדשה. עכשיו אנחנו מחוברים דרך התורה, לא דרך שום פעילות, לא דרך שום פעולה ספציפית שנעשתה על ידי הקדוש ברוך הוא, אלא דרך הדבר המחבר את כל הווייתנו אליו, דרך תורה. וכשקשורים דרך תורה, גם החמץ קשור לתורה. כשקשורים דרך תורה, אין התנתקות מחמץ. איך מופיע באותו מדרש נפלא של רבי שמעון בר יוחאי, שרבי שמעון בר יוחאי מתאר את פסח ושבועות כתקופת הבראה ארוכה, שבא הקדוש ברוך הוא והוציא את ישראל ממצרים. אמרו לו מלאכיו, ריבונו של עולם, הרי בנך יצא ממצרים, תן להם תורה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, עוד אי אפשר לתת להם תורה, ממצרים יצא בני, אבל עוד לא בא זיו חזרה לפניו. הצבע לא חזר לפנים. משל למה הדבר דומה למלך שהיה בנו חולה מאוד. שלח אותו אל הרופא. טיפל בו הרופא, וכשסיים לטפל בו אמר לו הרופא, ילך בנך לפדגוגו. עכשיו צריך ללכת לבית ספר, לפדגוג. אמר לו, עדיין לא בא זיבו של בני, איך ילך לאסכולה? איך הוא יכול ללכת לאסכולה שלו? אתה הרופא אומר שהוא בריא, אבל אני האבא שלו. אני יודע אם הצבע חזר לו לפרצוף או לא. הוא בריא לפי המסמכים, אבל הוא עוד לא הוא. גומר רבי שמעון בר יוחאי, ועל דה, ולכן, בפסח, יהי בילי אסותא, נותנים לו תרופה. ומהי התרופה? דה מצאת, זוהי המצא. כי כשהוא עדיין בחושש הזה, עדיין חולה קצת, צריך להיזהר שלא ייכנס שום דבר עם חששות לתוך הפה. כיוון שהברי אומרים לו, סולת תהיינה, חמץ תאפנה, עכשיו כבר אוכלים מה שרוצים, אפשר לאכול חמץ. יצאנו מהמחלה. מהי המחלה? המחלה היא שאני מפריד בין להשם לבין לכם. בעצרת מקבלים את הכוח לחבר את הלהשם ואת הלכם יחד. כשמצליחים לחבר את על השם ואת עליכם, זה מפסיק להיות רק רעיון יפה. או אז אפשר גם בימים שאנחנו חושבים שהם חול, להביא תשלומים לחג השבוע. איסרו חג של שבועות, ולא איסרו חג של פסח. איסרו חג של פסח הוא אחרי היום שבו התרחש האירוע ההיסטורי דילאל. איסרו חג של שבועות הוא יום אחרי קבלת התורה, כלומר עוד יום בקבלת התורה. כלומר יום שאפשר גם את החול להפוך בו לחג. זהו המושג של בעצרת באינה נמי לכם. ולכן קראו חז"ל למילה הזאת, במילה הזאת לחג. חג הזה לא נקרא על שם מה שהקדוש ברוך הוא עשה, אלא על שם מה שאנחנו עשינו. וב סיוון על פי כל הדעות, שלא ניכנס אליהם עכשיו באריכות במסכת שבת, שעושים את החשבון, את המתמטיקה, פתאום מגלים שיום אחד הוא בעצם יום מיותר. הכל היה צריך להיות יום לפני. ואז קובעים חז"ל קביעה, משה הוסיף יום אחד מדעתו. רק אחרי שאנחנו הוספנו מדעתנו עוד יום של התכוננות לקבלת התורה, יכולה התורה להתקבל אצלנו. לכן אין תאריך לחג הזה, כי אי אפשר לפתוח את לוח השנה וליפול בקבלת התורה. לקבלת התורה מגיעים 364 ימים בשנה. מי שסופר 50 יום מגיע לקבלת התורה. אפשר לפתוח את לוח השנה וליפול ביום שבו היה פסח. צריך קצת להתכונן הרבה כדי להצליח באותו לילה לחוש את פסח. לחוש שזה לא רק היסטוריה. אבל קבלת התורה היא ההתקשרות עם עצם החיים שלנו. עם עצם היותנו נבחרים, עם עצם היותנו שייכים אל נותן התורה. איך אומר אותו משפט ידוע? אומרים אותו, אבל כדאי לתת עליו את הלב. ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא חד. לא ישראל ויציאת מצרים, גם לא ישראל והסוכות, גם לא ישראל ויום הזיכרון או יום הכיפורים, אלא ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא. אני רוצה לסיים את הדברים במילים נפלאות שראיתי באותו עניין, בסיכומם של הדברים, בשיחה משנת תפשין כף דלם. שם הרבה מלובבי זצ"ל. במקור מספר 11. זמן מתן תורתנו מבטא את הבחירה של הקדוש ברוך הוא בבני ישראל. ואת הבחירה של בני ישראל בקדוש ברוך הוא. שאין זה עניין פרטי. פרטי הכוונה ספציפי. הוא מסביר. אין זה מוגבל לאופן זה או לאופן אחר בהתקשרות. זה לא שייך לנישה רגשית כזאת או שכלית כזאת או היסטורית כזאת. אלא זהו מה שעצם האלוקות בוחר ב... ועצם בני ישראל בוחר בקדוש ברוך. לא מפני מה שכתוב בה, מפני אמון שמע. לכן אי אפשר לשייך עניין זה במצווה פרטית. הבחירה הזאת, ההפיכה את היום הזה למושג שהוגדר כאן, אם מתוכו לבעלי משמעות אחרת, עד לרמה ההלכתית של יום אחרי החג כיום טוב בפני עצמו, ושל שבעת ימי התאומים שבהם אפשר להקריב חגיגה, גם אם בלוח שנה נחשבים הימים כימים של לכם נטו, ככל נטו. כי בחג השבועות גם הלכם נהיה להשם. ערב טוב.